כיבוש, מלחמת יום הכיפורים, זבובים והרצל. ישראל לקסיקון. אני מזמינה אתכם לשבת ולשתות איתי קפה. כרגע אני מקליטה באיטליה, צפון איטליה. בחוץ משתוללת סערת שלגים, בפנים האח בוערת. החתול הגדול והפרוותי שלי שוכב ומתחמם על ברכיי. ואני אומרת לכם די, די לכיבוש. ואתם עונים לי, שש. ואני עונה, טוב, אז תעזבו. בואו נדבר היום על שום. יש המון התייחסויות לשום בהקשרים תרבותיים שונים. שום זה עניין. מה בדיוק הלך שם אצל ביאליק שכתב את אלוף בצלות ואלוף שום? ובאיזה מובן אפשר לדבר על שום כעל האנטיביוטיקה של הטבע? ובהקשר של עין הרע, שאין שום בכיס או שרשרת על משקוף הדלת? אבל כשאני חושבת על שום, אני חושבת על ערפדים. והערפד הוא ערפד צעצוע. מבאפי ציידת הערפדים, כזה שעשו בפעלולי אולפן בסוף שנות ה-90. ואני חושבת שאין לי כלום עם ערפדים. בסך הכל, לא ברורה לי המשיכה התרבותית ליצורים האלה. ואני תוהה אם היה ספר או סרט ישראלי על ערפדים, כי הם קצת גותים, וישראל פחות. ואם היה סרט כזה, איפה הוא היה מתקיים? וגם חושבת שאם זה היה סרט תיעודי, ומישהו היה מציע לי פגישה עם ערפד ישראלי, הייתי באה, מהסקרנות. הפגישה תתרחש בלילה, במה שהכי קרוב לטירה אפלה וחורקת. נניח קלת נמרוד, בדרך לחרמון. אני אאלץ לפרוץ לאתר של רשות הטבע והגנים, כי המקום נסגר ב-5, וזה ירבוץ עליי עוד שנים ארוכות ויוסיף לממד האימה. בדפדף את ההסבר שיקח מהבוד כי יהיה חץ שמסמן איפה הערפד. ובמגדל, המכונה המגדל היפה, יהיה ארגז עץ ענק. מתוכו הערפד יתרומם כשקרן האור האחרונה תיבלה. הוא ישאל אותי אם פרצתי לגן לאומי של רשות הטבע והגנים ויצחק צחוק מרושע. הוא יבקש שאני אקדם את הסרט הדוקומנטרי ושאבוא גם בשעות האור כי מאוד יפה שם במגדל היפה, במיוחד בחורף כשיורד שלג, ממש כמו באיטליה. ואני אשתף אותו קצת בחוויות שלי משלג בישראל ומהגליצ'ות בחרמון, כשעוד היה מותר להביא שקיות ניילון מהבית. הרחבל היה פתוח, ויכלו ליפול לך בדרך שקיות ריקות של במבה, מגובה של כמה עשרות מטרים, שזה המקום הכי גבוה בעולם שנפלה ממנו שקית במבה ריקה. לפנות בוקר הוא ייכנס לארגז שלו וישכב עם הידיים שלובות על החזה. הוא יבקש ממני להסיט את המכסה ולסגור, ואני אשאל אותו מי עושה את זה בדרך כלל. הוא יספר לי שבדרך כלל הוא מתכסה לבד, ויהיה לי קצת עצוב עליו, על הערפד הישראלי. כשאגיע הביתה אחתוך לי סלט ישראלי, כי כל מה שבישראל הוא ישראלי, ככה אני חושבת לעצמי. אולי חוץ ממה שבאופן מפורש לא, כמו סלט יווני או פועל סיני. ואני אחשוב מחשבות ישראליות, ואתקשר לרשות שמורות הטבע והגנים הישראלית, ואבקש מהם שיטפלו בערפד הישראלי, ושאולי מדי פעם מישהו בעדיפות ישראלי יחסה אותו בלילה. הם יגידו לי שכרגע הם קצת עמוסים, כי המשטרה מחפשת מישהו עם יונדאי שפרץ בלילה לקלת נמרוד, שהוא גן לאומי. וגנב דפדפת מהבודקה. ואני אגיד להם, זה בטח שום דבר. ככל שנבחן את המציאות החברתית מנקודות מבט רבות יותר, גם ואולי בעיקר דרך עיניהם של אלה אשר בדרך כלל מודרים מהשיח, כך גם נתקרב אל היכולת להגיע אל אמת מוסכמת. הפעם נבחן את המציאות מנקודת מבטו של זבוב. בכיתה שלנו היו שתי מאיות, אחת באלף ואחת בלי, מאיה בראשי תיבות, מלחמת יום הכיפורים. בסוף י"ב היא התגייסה והפכה להיות מקפלת מצנחים. אני הייתי מש"קית חינוך ולימדתי מורשת קרב בחדר האוכל הגדודי. הצניחה והקרב על המתלה, תעלת סואץ, צומת המזלג. דודי שואל, מי מתנדב? מאיה התנדבה לצנוח בג'יפ שלה לעבר המתלה. הם כבר באוויר, מאיה והג'יפ, שיפתח, שיפתח. יורים עליהם מכל הכיוונים. שמשת הג'יפ מתנפצת. היא צועקת, אבל אני ממלחמה אחרת בכלל. כולכן אותו הדבר, נשמע קול בערבית. יום כיפור היא מיוחדת, מאיה שואגת, כדי להתגבר על שריקת הרוח. רק אני לבד קרויה על שם 2,200 הרוגים בערך, ביניהם אבא שלי. המצנח נפתח. הקול עונה לה. על הרוגים אי אפשר להגיד בערך, זה לא מכובד. עדיף שלא תגידי. אתה צודק, מאיה נשמעת קצת יותר מרוחקת עכשיו. רוחי מנהון, הוא קורא אליה. כבר אי אפשר, זו מלחמת אין ברירה. אחד החיילים מקשה. אני לא מבין, זה דבקות במשימה לאור המטרה או שזה אין ברירה, אני לא מבין. ואני משיבה. המפקד הוא המחנך. יריות מכל כיוונים. מאיה מתה. בדיעבד, מסתבר שהיא לא התנדבה למשימה כמו שנהוג לחשוב. היא לא רצתה למות. נתנו לה הוראה. כשהחייל האחרון יוצא מחדר האוכל של הגדוד, אני נשארת לבד, עם הריח של ארוחת הצהריים. קובי, עובד מטבח, מנגב ידיים במטלית. הקשבתי לך. רוצה שאני ארגן משהו מהמחסן? הוגה, ממרח חלווה? המאיה באלף הייתה כנראה על שם השיר של שלום חנוך, מאיה. שיר יפה. אלחנן לב לוינסקי, 1897, מתוך השילוח, מכתב עתי חודשי לספרות, למדע ולענייני החיים, בעריכת אשר גינסברג, הלא הוא אחד העם. הנה, מדינת היהודים של הדוקטור הרצל. אשתקד עוד היה הספר הזה חדש עמנו. לקולו נזדעזע כל עולם היהודים, והיא לשיחה בפי כל. ויתן עניין רב לסופרים ונועמי נאום, להתווכח, לפלפל, לדרוש עליו טילי טילים. הדוקטור הרצל היה גיבור היום, ואין בית בישראל שלא ידעו אותו, שלא הזכירו את שמו. הוא קנה את עולמו בשעה אחת, ובמשך שני ירחים נתפרסם בכל תפוצות ישראל פרסום מופלג, שלא זכו לזה אנשי השם לפנים בכל ימי חייהם. ואתה? עוד לא עברה שנה שלמה, והספר הזה כמעט נשכח. ולולא אספת חובבי ציון שתהיה בחודש אלול בשנה זו, באחת מערי חול, ושהדוקטור הרצל יהיה אחד מראשי המדברים בה, היה נשכח הספר הזה לגמרי. האספה ההיא, המיוחדת במינה, הטילה סער גדול במחנה ישראל, והייתה לתל שהכל פונים אליו. אחד העיתונים היומיים שלנו, הצפירה, כבר גמר עליה את העלל הגדול, ויראה בה סימן ברכה והתחלת דגאולה. האספה תקרב את כל ניצוצי האור המפוזרים ומפורדים אל נקודה אחת. תקרב את העצמות היבשות, תשעה אל אחותה, תשים ראש אחד ורוח חיה אחת באופנים. להיות כל חובבי ציון, בכל מקומות מושבותם, עושים במלאכת הקודש, בדרך אחד וברעיון אחד, ולא יחצו עוד. האספה תשתתף בצערם של ישראל בכל הארצות, אשר שם עולמם חשך באדם מחמת המציק. ותבקש עצות מרחוק, כדת, מה לעשות, להוציא מסבל שכמם ולחלצה מעוניים ויגיע כפם. הנה זכינו, יוסיף הסופר הלאה, לראות, כי מעתה יהיה בית דין הגדול לענייני ישראל, עין רואה ואוזן שומעת, אשר לא ייתנו דין וחשבון כל העוסקים בצרכי ציבור, כל המשתתפים בצערם של ישראל וכל אלה אשר לבכות ענותם הם תנים ולחלום שיבת שבותם הם הכגור לשיריהם. הקונגרס עתיד להראות לכל באי עולם מהו ומה הוא דורש מאמנו, וכו וכו. ואנוכי, את חטאי אני מזכיר. לא הראה בזה לא התחלת דגאולה, וגם לא בית דין הגדול לענייני ישראל. האספה תהיה פשוט אספה, כשאר האספות, כשאר האספות, כשאר האספות, כשאר האספות.